סיימנו אותה. זה בעצם הפסקה הראשונה, זה מבוא של המושגים שאיתם הרב הולך לעבוד לאורך כל המאמר, שאמרנו שבעצם הוא מחלק בין מה שקוראים בשפה המקצועית אובייקט וסובייקט. אז הרב פה מנסח את זה שכל חיזיון שבא מבחוץ, בין מוחשי, בין שכלי, שבא להתייצב במצב של פגישה יחוסית, זאת אומרת שבא נוצר בינו לבין האדם מפגש אצל כל חש וכל משכיל, כן, חש זה במוחשי ומשכיל זה בשכלי, מיד הוא מעורר, במוחשי זה רגש ובשכלי זה מחשבה שהיא כפולה, אחת שהיא שתיים, מצד עצמו של החיזיון, כן, יש את ההתרחשות בצד האובייקטיבי שלה, מה שבאמת קורה פה אפשר להגיד, כן, מצד האמת השלמה, ויש מצד תארה ומתייחסים אל הנושא עסקן באותם הדברים. יש מה מי שנפגש מסוגל לתפוס, כן, זה בעצם, וזה נתון, אמרנו כאן תתעסק בזה הרבה, יש עוד הוגים, עוד פילוסופים שתעסקו בזה, כאן ממש נכנס לזה צלל, כי בעצם הוא עשה מהפכה בפילוסופיה, פילוסופיה דיברה כל הזמן על המציאות כדבר שאנחנו יכולים לתפוס אותו, אנחנו יכולים לקלוט, כאילו אין הפרדה, אנחנו יכולים לקלוט את המציאות. פתאום קאנט בא ואמר, מה פתאום? אנחנו לעולם לא יכולים לקלוט המציאות, אנחנו תמיד קולטים רק לפי, יש, לא טועה, שבע קטגוריות של חשיבה, שזה סוג של פילטרים של קליטה שלנו, זמן, מקום, סיבה, תוצאה, כל מיני כאלה, כן? שדרך הפילטרים האלה נראה לנו העולם, וזה העולם הסובייקטיבי שלנו, אבל איך העולם באמת נראה לעולם לא נדע.
כל דבר
שולחן, מה זה שולחן? הרי יבוא לפה עכשיו ביצור עם ראייה אולטרה סגולית ואינפרה אדום ולא יודע מה, ראייה אטומית, אז לא, הוא לא יראה את מה שאתה רואה, ראה פה אטומים רצים, ועכשיו תיקח מכשיר של, אני יודע, מפרק את זה לאטומים, אין פה שולחן, אז מה, אז מי צודק?
אבל יש פה שולחן, מה זה אין פה שולחן?
לא!
זה אטומים שמרכיבים את השולחן, מה אתה אומר?
כן, אבל מה זה שולחן? ברור שיש פה שולחן, אבל התפיסה שלי במה זה שולחן היא מאוד 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 מוגבלת. בשבילי שולחן זה דבר קשיח, בצבע חום, כרגע פה, כן?
יש, העץ עשוי מאטומים, והאטומים עשויים...
אתה לא רואה את זה, אתה נפגש עם זה?
בסדר, נו.
מה בסדר?
לא בסדר. לא נפגש עם זה.
למה אתה לא נפגש עם זה? סתם.
כן,
בטוח יש הבדל. יש הבדל כי כל אחד יש לו מערכת חושית קצת שונה. זה גם הרבה פעמים פסיכולוגיה שונה. רמת תפיסה שונה, אינטליגנציה שונה. כל ה... כל דבר, בעצם באיזשהו מקום קאנט שבר את הפילוסופיה שלפניו, כי באיזשהו מקום הוא התחיל, הוא עשה את הסדק הראשון, ברגע שהוא עשה את הסדק הראשון אחריו כבר התנפצה הפילוסופיה בזה, כי הכל היה רסיסים של תפיסה, מה שהיום נקרא נרטיב, אני תופס זה ככה, אין כבר אפשרות של ויכוח על האמת, לא יודע מה, איפה האמת נמצאת, האמת זה משהו מופשט שאף אחד בעצם לא אוחז בו, אז יאללה, אז כל אחד בוא נספר, אתה תספר את הנרטיב שלך, תספר את הנרטיב שלו, רואים הנרטיב שלו, ואיכשהו נדמד להסתדר, זה כל הסיפור, אין בכלל ניסיון להציג אמת, ואז לאט לאט זה הולך ומתפרק לרסיסים ורסיסי רסיסים, עד שאין דבר כזה בכלל עד ל, כאילו, לזהויות הכי הכי כאילו בסיסיות של איראן, שלא יכולים להתפרק, גם הם מתפרקות. נכון, פעם היו רבים על האמת, על אלוהים, על העולם, היום אומרים לך רגע, מה זה בן אדם בכלל? מה זה חיה? מי אמר שיש הבדל? אולי בתפיסה שלך, זה פה שם, איך אתה תופס, גבר, אישה, בכלל, הכל פתאום מתפרק, כאילו. תפיסה שלך, אתה מלבין. והכל, השלב הבא כבר שהפילוסופיה הפוסט-מודרנית עשתה, זה אומרת, היא גם הכניסה נימוקים רעים. למה תפיסה מסוימת מציגה את עצמה כהאמת? כי רוצה להשתלט עליך. לדכות אותך. לדכא. וכולי וכולי, קיצר, העולם, קאנט באיזשהו מקום, הפיל את העולם לקאנטים. אבל אנחנו לא ניכנס ללופ הזה, ואני חושב שגם הרב מתווכח עם קאנט במאמר הזה, אבל זה לא, זה פחות הנושא שלנו. כבר במשפט הבא הוא קצת מתווכח איתו.
צריך
אם אתה
צודק אבל.
לא.
כי... הוא מתייחס למשהו נכון.
לא. רציונלית, המבנה שלו לוגי ויפה.
של מה?
של קאנט. אני אומר, הרב במשפט הבא כבר מתווכח איתו, אבל בוא את המשפט הזה הבנו, נכון? הבנו? בסדר? אובייקט, אובייקט, אני תופס רק את מה שאני מסוגל לקלוט לפי כלי הקליטה שלי, המציאות האובייקטיבית יש בה מימד של עצמו, אבל אני לעולם לא יודע אותו, ואני לא, אולי אפילו זה לא, זאת אומרת, באיזשהו נקודה זה גם לא מעניין אותי כל כך אובייקטיבית, לא יודע, זה לא אומר לי כלום בעצם, אומר לי מה שאני תופס, בשבילי זה המציאות, אז חלס לדבר על זה. הרב אומר מיד, או ככה, אולי בגלל זה הוא מיד אומר את זה, מובן הדבר שבדרך העומד של המחשבה הרמה היא עיקר החשיבות של לקראת החיזיון תלוי בעצם עניינו. הרב כאילו לא מתייאש מהמפגש עם הדבר עצמו, הוא אומר אני נפגש עם הדבר עצמו דרך הכלים שלי, זה לא אומר שאני לא נפגש עם הדבר עצמו. זה דיברנו קצת בשבוע שעבר, מה שהבאנו בתניה שם, והרב ירחיב את זה יותר בהמשך, התפיסה שלנו היא לא שקר. אפשר להתייחס לתפיסה סובייקטיבית כסדר, כל אחד והאשליה שלו, מה שנקרא. הוא תופס אשליה כזאת, הוא תופס אשליה כזאת. אף אחד בעצם לא יודע כלום, את האמת. האמת היא בלתי נודעת, וכל אחד רואה איזה רסיס של משהו וחושב, אף על עצמו וחושב שזה האמת. דמיון. זה פחות או יותר התחושה המרירה ש... קאנט משאיר אותנו, כאילו פרק אותנו. הטענה הפנימית היהודית, ולא רק היהודית, אבל גם ודאי מקובלים, חסידים וכל התורה כולה מכוונת לזה שהדרך התפיסה הקטנה שלי והמצומצמת שלי אני נפגש עם הקדוש ברוך הוא, אני באמת נוגע כביכול בהשם, אני מתקרב, יש מושג כזה שנקרא קרבת אלוקים, נכון? דעת אלוקים. אז הבאנו את המשל של הבעל התניא, של החיבוק של המלך, שלא משנה כמה שכבות, כי העיקר הוא באיזשהו מקום, משהו בהצגת הדברים של קאנט הוא קצת לא הוא, כאילו יש פה איזה רמייה דקה. כשאתה מציג מצב של אובייקט וסובייקט, כן? אתה אומר בעצם יש פה שתיים מנותקים, כן? יש אובייקט, יש סובייקט, ואז השאלה היא בכלל הם נפגשים, והטענה היא תשמע, הוא בכלל לא פוגש אותו. א', כן? יש א', או הפוך, ב' מסתכל על א', בסוף הוא מתגלה שהוא בכלל לא רואה אותו. הוא רק רואה מה שזה רסיסי תודעה שנוצרים אצלו במוח כשהעין שלו מכוונת לשם. וזה מאוד מאכזב. כן? עכשיו, התודעה היהודית היא הפוכה. א' ב' מחוברים אחד לשני. הקדוש ברוך הוא בורא, במובן לא רק שהוא בורא פעם, הוא ברא והלך. הוא המקור, שכל הזמן אתה מחובר אליו, וכל אין רגע של נשימה, חוויה, מחשבה, שהיא לא כל הזמן מחוברת לקדוש ברוך הוא. ולכן, כל רסיס של מחשבה, רגש, חוויה שאני חווה, זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא. כל רגע, כל שנייה, אין אפשרות אחרת. עוד שנייה הרב יצייר את זה בצורה מאוד מאוד רחבה. אני רק אומר, יש פה איזה הבדל ב... לכן כל המשלים של חז"ל, הם אף פעם לא יהיו משלים, כאילו הרב פה קצת מדבר, בחילה מכבודו של הרב, מדבר קצת גרמנית, כאילו, המשלים של חז"ל הם לא כאלה. התנ"ך לא מדבר ככה. הזוהר לא מדבר ככה. תמיד בזוהר יש מלך ובן, אישה ואהובה, יש, הכל זה שפה של קשר, יש חיבור. תוך החיבור הזה יש כל מיני ניואנסים, אבל ברור שההתחלה היא חיבור. כן? עובר בתוך ה... וכו' וכו'. כל מיני משנים כאלה. טיפת מים בתוך הנהר הגדול. כן, הסינים מאוד אוהבים את הדימוי הזה. זה דימוי מאוד מאוד עליון, אני חושב שהרב משתמש בו הרבה מאוד. דיברנו על זה פעם. שהרב, אחד המשלים, דיברנו על זה בטוח, אחד המשלים שהכי אהובים על הרב, הרב, כנראה, בגלל שהוא רצה לנקות את שפת האמונה מהגשמה, אז כמעט אין ברב מערכות יחסים של אני אתה מול הקדוש ברוך הוא. לא תמצא, תראו לי פעם אחת ברב שהרב כותב משל כזה או דימוי כזה של נגיד בן ואבא. מי שיראה לי, אז יכול להיות, אני לא יודע, אולי זה משפט בזה איגרת, אבל אומר, זה לא השפה, הרב לא רוצה את השפה הזאת. לא בגלל חס ושלום שהוא כופר בה, אנחנו נראה בעבודת אלוקים שהוא רוצה לנקות ואז להתחבר לשפה המסורתית הרגילה, כן? אבל יש שם איזה בעיה, כי זה קצת, זה קרוב לאנשה. מערכת יחסים מאוד מאוד אנושית, לא תראה ביטויים של אהוב ואהובה, או של רב ותלמיד. אני אומר סתם, משלים שבחסידות, בערימות, רק תפתח כל ספר חסידות שתפתח, גם בחז"ל. ברב, מה אתה אומר?
יש רעיון.
יש מה?
רעיה.
רעיה על הנשמה, אני אגיד. מהר מאוד זה יהיה... כאילו יש... הרב מאוד מאוד זהיר. עכשיו, אז מה? אבל מצד שני צריך להמשיל את היחס, את הקשר. אז אצל הרב זה תמיד יהיה תיאורי טבע. אש ומים, והכי הרבה מים. יש הרבה 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 פסקאות ברב, שהקשר לקדוש ברוך הוא מדומה מקור מים שמדביע וזה, ומשתפכים בינו נחלים וערוצי נחל, והדימוי של הנשמה או של האדם זה איזה טיפה בתוך הנחל הזה. לא חושב, תדמיינו את ה... עכשיו, זה, אבל רק אני אומר את כל זה כי המצב הוא שהכל אחוד, מחובר אחד לשני. ואז אתה אומר, בתוך זה מה אני מסוגל לתפוס, אבל המצב הוא של חיבור, לא של פירוד בסיסי. ואז אני אומר לעצמי, רגע, אז מה תפסתי? אנחנו מחוברים. עכשיו, יכול להיות שכשזה כמו ילד, נגיד את זה כדוגמה, ילד במאי אמו, הוא בר במאי אמו, כן? הוא נפגש עם אמא שלו או לא? לא פילוסופי. אה? כן או לא? הוא לא יודע שזה אמא שלו, נכון? לכאורה, ברמת המודעות, לא יודע מה, היית אומר לא? ברמת כלי הקליטה שלו, הוא אוכל, הוא זה, גדל, אבל אין לנו מי יתנני ירחק עדן. איזה חיבור, זה חיבור שאנחנו מתגעגעים אליו, ככה אומרים הפסיכולוגים, מי הרגע שאנחנו יוצאים. פעם אחת הייתי באחות של אשתי, עשתה, למדה אומנות בתל חי, ועבודת הסיום שלה הייתה, היא בנתה עובר בגודל של יותר מחדר, וכל הניסיון שלה היה ממש עם כל המבנה, שחלות, עניינים, והכל היה, היה מוזיקה של דופק, קבועה כאילו, קצב של דופק, והיה פופים בכל הזה, ואנשים פשוט לחוות את הירחי קדם. אנשים ישבו, לא זזו, כאילו. זכה שם לחדר מועדף. אבל אז אני אומר את זה רק כדוגמה, ויש עוד הרבה דוגמאות. זאת אומרת, החוויה הבסיסית שהרב אומר, הוא אומר, ברור שאנחנו מחוברים. עכשיו, בתוך זה השאלה, בתוך החיבור הזה, מה אני מסוגל, כמה אני מסוגל להכיל בעצמי, כמה אני מסוגל לתפוס את החיבור, וזה שאין סוף מדרגות של קרבת אלוקים. אבל זה שאתה, זה שאני נפגש עם הקדוש ברוך הוא, מחובר לקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא שאלה, כאילו. זה רק, אני אומר רק לגבי ההבדל, להבדיל בין קודש לחול. טוב, בוא נחזור, עפנו קצת גבוה, בוא נחזור רגע למאמר. מובן הדבר שבדרך העומד של המחשבה הרבה, היא עיקר החשיבות של לקראת החיזיון תלוי בעצם עניינו. אומר, ברור שתמיד אנחנו נחפש את ה... מה שיקבע אם המפגש הזה הוא משמעותי או לא, זה תלוי באיזה אובייקט הנפגש, או תלוי באיזה חיזיון. כן? לא דומה עכשיו, אני יודע מה, שאתה אוכל קרטיב, שזה סוג של מפגש עם אובייקט חיצוני, תחושה, אני יודע מה, תפילת מנחה, תפילת מוסף של יום כיפור. שתיהם חוויות, אבל פה יש חוויה עם אובייקט כזה, ופה יש חוויה עם חיזיון כזה. זה לא, בכלל לא. אנחנו תמיד מודדים את הדברים, מה שהרב אומר, שאדם, המחשבה הרבה, היא מודדת את הדברים לפי עם מה אתה נפגש, מה החיזיון, מה האובייקט. במובן הזה אנחנו דומים לילדים, זה מה שהוא אמר, וזה תתאים המחשבה יותר רבה, דווקא למחשבה יותר ילדותית, שגם המחשבה הנמוכה והשטחית. אמרנו את זה, שילדים אין אצלם סובייקטיבי, הכל זה מבחינתם אובייקטיבי, אין אצלם את החלוקה הזו, כן? איך שהם תופסים את המציאות, זה המציאות. ילד לא עושה את ההפרדות האלה, זה הפרדות שרק אדם מבוגר מסוגל לעשות את זה, הרבה הרבה מודעות, נכון? ילד מבחינתו, כשאבא יוצא מהחדר הוא מת, לוקח לו זמן לקלוט את זה שלא.
זה לא מבוגר,
מה זה? ילד, מה? לא, אני אומר, תפיסה ילדותית, ככה היא תופסת, שמה ש... מה שאני קולט זה המציאות המוחלטת. אין דבר כזה, אין שום הפרדה בין מה שאני מבין למה שקורה באמת, או מה שקיים באמת. מה שלנו היום חלוקה די פשוטה, לילד אין את זה. זה... תפיסה ישירה, מה שנקרא, או בלתי אמצעית, או איך שלא תקראו לי, או חסרת מודעות. הרב אומר, באיזשהו מקום, גם אנחנו, כשאנחנו ודאי מול הקדוש ברוך הוא, אנחנו ילדים. אנחנו באמת מחפשים, מבקשים את הדבר עצמו. זה מה שמעניין אותנו. ובזה תתאים המחשבה יותר עומד דווקא למחשבה יותר ילדותית, שגם המחשבה הנמוכה והשטחית לא תכניס בקרובה שום רעיון המעתיק אותה מעל עצם חזיונה. זה מבחינתה מה שהיא עושה. היא עכשיו מתקשרת לעצם. כי הלא אין המחשבה הפעוטה יודעת כלל את משפטי החוש והמוחש. אין לה שום מודעות להפרדה הזאת בין אובייקט לסובייקט או כל איך שלא נקרא לזה. ולא את אורחות השכל והמושכל שבעיון. אמנם המרחק רב בין שתי הנקודות מכל מקום, כן, שתי הנקודות אמרנו מאוד מאוד רחוקות אחת מן השנייה, מכל מקום, דוד לי פגישות של הנקודות הקיצוניות שבקו ההיקף, שהמהלך היותר גדול הוא דווקא מביא את הנקודות במבט של סמיכות. אמרנו שבמעגל הנקודות הכי רחוקות הן הכי קרובות. זה המשל שהרב משתמש בו, הוא רוצה לומר שהתפיסה הכי הכי גבוהה שלנו היא קשורה באיזושהי מידה לתפיסה הכי הכי שטחית שלנו. השאיפה שלנו היא בסוף להידבק בהשם. במובן הזה זה מאוד דומה לתינוק בן יומו. ההבדל הוא בין מבוגר, צדיק, מקובל אלוקי, לבין ילד בן יומו, תינוק בן יומו, שהמבוגר יודע מה יש לו כרגע ביד, הוא מבין מה הוא תופס, הוא מבין מה הוא לא יודע, כן? מבין מה הוא מסוגל להכיל, אבל עדיין ההשתוקקות שלו, הסיבה שבגללה הוא רוצה, בגללה בשבילה הוא... זה אותה סיבה, כן, אותה סיבה פנימית. פה עצרנו. מה? נראה לי מוטרדים.
לא, ראים את זה גם על מוסיגן של פירושים. לפעמים הפשט, הפשט הכי פשוט, הוא קרוב מאוד לסוד.
לסוד. נכון. נכון.
מה זה הרב קו ההיקף?
הנקודות הקיצוניות בקו ההיקף זה כמו במעגל, כאילו נראה לי, ההיקף של המעגל. הנקודה הכי רחוקה היא בעצם הכי קרובה.
ומה
הנמשל? הנמשל הוא שהמדרגה הכי הכי תחתונה היא קשורה באיזושהי מידה למדרגה הכי הכי עליונה.
מה, לראייה הכי אמיתית?
כן.
מצד האמת או מצד הנפש?
מצד זה שבסוף זו אותה השתוקקות. גם התינוק, תראה, התינוק משתוקק רק לא יודע מה הוא משיג. המבוגר משתוקק ויודע גם מה הוא משיג, זה ההבדל בינינו. התינוק רוצה את אלוהים, רק הוא חושב שהוא השיג אותו. הנה הוא ראה אותו, הוא ראה את השמיים, הוא ראה את אלוהים, הוא תפס את אלוהים, סבבה, מבסוט, יש לו אלוהים. זה קוראים לזה עבודה זרה. והמבוגר אומר, אני רואה את השמיים, רק אני מבין שהשמיים זה רק השתקפות השתלשלות של הקדוש ברוך הוא. אבל את מה אני רוצה, מה אני מחפש, מה אני מבקש מתחילת הדרך? את הקדוש ברוך הוא. אז באיזשהו מקום בהשתוקקות אנחנו שווים. בתפיסה תהום פעורה בינינו. אני אומר את זה, עוד מעט הרב יגיד את זה בפירוש. לכן הרב לא מזלזל בעבודה זרה. הרב, יש הרבה פסקאות שהרב, עם כל התומעה והכיעור שבעבודה זרה, הרב כותב, יש פסקה מפורסמת על בהגדה של פסח, שבתחילה עובדי עבודה זרה יובדנו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אז הרב שם מסביר שהגנות חשובה מאוד, שבלי הגנות לא היינו מגיעים לשבח. שברוך השם שלא התחלנו מאברהם, אלא מטרח. ברוך שזיכנו. כי עבודה זרה היא רכיב מאוד מאוד חשוב באמונה. למה? כי עבודה זרה היא רצון לתפוס את הקדוש ברוך הוא עכשיו.
הוא גם
יותר
מרגיע.
אה?
איזה מקום יותר מרגיע באיזשהו מקום.
יותר מרגיע כי מה? כי מרגיעים, כי משיגים.
כן. הנפש שלך...
נכון. אני אומר, אבל זה ההשתוקקות הזאת. ההשתוקקות הזאת זה עבודה זרה. עכשיו, הבעיה של עבודה זרה שהיא... נתקעת בשכבה הכי הכי חיצונית וזהו. מבחינתה היא השיגה ואין שום שיפור של האדם, שום התעלות שלו, שום תנועה שלו. הוא רק משתוקק ופורק את האקסטזה הזאת וזהו. לא משנה, הוא לא זז מילימטר מבחינת האישיות שלו. טוב, אנחנו עוד נגיע לזה, כל הדברים האלה מאוד מדוברים מאוד במאמר, אבל זה קשה קצת כאילו הרב פה מאוד כמחבי את זה. עכשיו, טוב, עכשיו עד כאן המבוא, בסדר? יעיף אתכם קצת? מעט. טוב, עכשיו בוא ננסה, עכשיו הרב משתמש במשל הזה ואומר בוא עכשיו בעצם הוא שם אותו על הקדוש ברוך הוא. שם אותו על מערכת היחסים בין האדם לאלוהים. בסדר? המחשבה מתרוממת מעל השטח הנמוך, כן? שקראנו לה המחשבה הבוגרת, כן? המחשבה הזאת היא כבר מבחנת שהנבחר שבעסק תחושה ושכלה יהיה העסק בתארי החיזיון מצד יחוסם לה, ובזה היא מסירה מעליה את התימהון ואת הערבוביה הבאים לרגלי דבר זר, כי כבר אין כאן דבר זר באמת, כי אם היא עסוקה בחלקים מחלקי הווייתה. הרב פה עכשיו חותך לכיוון אחר, קצת, כאילו קצת סותר את מה שהוא אמר לפני כן. הרב אומר, טוב, עכשיו בוא נתחיל לדבר על המצב הטוב. אדם בוגר, אדם בוגר פחות מעניין אותו מה האובייקט, אני אגיד את זה במילים קודם כל בנוסחה, פחות מעניין אותו מה האובייקט ואין אותו מה הסובייקט. עכשיו פה הרב עובר מטיעון פילוסופי לטיעון פסיכולוגי, כן? אומר דבר כזה, וזה יושב פה, זה טענה שהרב משתמש בה הרבה מאוד. כל דבר שאדם חש שהוא זר לו, שמישהו בא אליו מבחוץ וקופה את עצמו עליו, כן? זה יוצר אצל האדם כמה דברים מאוד מאוד שליליים, כמה תופעות נפשיות מאוד שליליות, כן? קודם כל זה יוצר התנגדות, אז אל תכפה, וככל שהכפייה יותר חזקה ויותר אלימה, יותר דורשת, יותר תובנית, אז הריאקציה היא יותר חזקה. זה כאילו השתלטות. ונלך כבר ישר לנמשל, אם אלוהים הוא איזשהו אובייקט זר, עצם זר, ישות זרה שקיימת אי שם, והיא שולטת בחיי, מנהלת אותה ביד רמה את חיי, מצווה ציוויים, אוסרת איסורים, מגבילה, משגיחה, בודקת וכו' וכו' וכו', המצב הנפשי שנגרם מזה זה כמה דברים. קודם כל הנפש מתכווצת, כן? ודבר שני, היא במצב קצת יותר בריא, היא גם מתנגדת. לא, אדם לא יכול לסבול את זה באיזשהו שלב. הנפש לא יכול לסבול את זה באיזשהו שלב. כשדבר חיצוני, שלא נוגע אליי, שלא קשור לחיים העצמיים שלי, כן? משתלט עליי, אז זה קרב, זה מלחמה. עכשיו, מה הטענה של הרב פה? אומר, ברגע שאנחנו מתעסקים תמיד בצד הסובייקטיבי, עכשיו זה נשמע קצת אגואיסטי, אבל לא נורא. זאת אומרת, כשאני חושב על משהו, כן? מתבונן על משהו, נפגש עם משהו, אז אם אני כל הזמן צריך לחשוב על דבר שהוא זר, רק להסתכל לחוצה, רק להתעסק במה שבחוץ, כן? הרב טוב, בוא נקרא את זה בלשון של הרב. המחשבה מתרוממת מעל השטח הנמוך, היא כבר מבחרת שהנבחר שבעסק חושה ושכלה, היא העסק בתארי החיזיון מצד יחוסם לה. זאת אומרת, מה שרלוונטי אליי, מה שזה פועל עליי, מה שזה משליך עליי, איך שזה משנה את הרגשות שלי, איך שזה מעצב את המחשבות שלי, איך שזה פועל על הרצונות שלי, זה מה שמעניין אותי, זה הנושא, כן? אבל אם המפגש, אם שוב אני אלך ישר לנמשל עם אלוהים, הוא לחשוב עליו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה הוא מצווה, מה הוא מבקש, מה וכולי וכולי וכולי, מה זה גורם, עמדה כזאת, הרב קורא לזה, ובזה היא מסירה מעלה את התימהון ואת הערבוביה הבאים לרגלי דבר זר. איך הייתם מתרגמים תימהון וערבוביה?
משהו לא...
מה? חוסר יכולת
להתמודד,
כאילו
להקל
את זה. מה זה תימהון?
מה?
מה הקשר לפה? תימהון?
אתה
רוצה
קפה,
תהי
משהו?
לא, תודה, אני
בסדר. משהו שאתה לא מכיר.
משהו שאתה לא מכיר.
אתה יכול להיות
שאתה מאה. תמאה על המציאות. קודם כל... המציאות היא, היא, היא משהו לא נורמלי, משהו לא, אתה לא מבין מה, למה, מה, מה רוצים ממני, כאילו, כן. יוצר הרבה הרבה, מה זה ערבוביה בהקשר הזה? מה, יש לכם איזה רעיון? למה הרב נקט במילה הזאת, ערבוביה? בואו נעשה לתרגם את זה לשפה שלנו, בסדר? אפילו בחוויה הכי פשוטה.
אתה יודע על מה הוא שולט אולי?
על מה?
על מה הוא שולט כבר.
מה זאת אומרת?
כי אם הוא זר, אז איך הוא כאילו נוגע בדבר? איך הוא נגיד, הוא קשור אליי, איך הוא קשור לעולם?
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
הוא נראה בשליטה, בחפץ, על
התחושה,
על מה?
אז בואו נעשה להביא משל. הוא לא מוצלח כל כך, אבל עכשיו. בא עכשיו, כשאני פוגש אדם, בא עכשיו בן אדם, נכנס בן אדם לחיים שלי. כן? הוא זר, לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, לא יודע מה הוא רוצה, לא יודע. עכשיו, אם הוא נכנס בצורה דרסטית לחיים שלי, ותובע ממני תביעות, ומאלץ אותי כל מיני דברים, והוא, יש לו דרישות כלפיי, ויש לו כוח עליי, מה שנקרא, כן? יש לו, הוא שולט בי. מה זה יוצר בנפש? איזה תכונות ורגשות נוצרות בנפש כשעכשיו בא מישהו זר והופך להיות גורם מאוד דומיננטי בחיים שלי בשבילו. אני עבד שלו, פועל שלו, לא יודע מה, מרצה אותו, עושה בשבילו וכו' וכו'.
מה, אני פתאום בלי שאתה מוכן?
לא יודע, באיזשהו הקשר, מערכות יחסים יש מצב כזה, בעבודה יש מצב כזה, אם אתם רוצים להרגיש קצת המשל עוד יותר ככה זה, כן? מה קורה? אני בעיקר אומר, מה החוויה הנפשית? הוא מבסוט חלס, בסדר. הוא מבסוט, הוא... מה קורה ל... אני מאמנתי האדם שזה קורה לו. זרקו, זרקו, תחושות, 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 לא, אני יודע, אתה מתאר לי את המצב, תחושות, איזה רגשות זה מוליד? סינה, תסכול,
ניכור,
מה זה אומר ניכור? כן, לא רוצה, היית, כן, יפה, לא רוצה, גם, אתה אומר, כל מה שהוא מבקש ממך, היכולת שלך באמת לעשות את זה היא התפוקה, אפשר להגיד, יורדת ויורדת. בכלל, אתה אומר, יש לך, זה יוצר משהו עוד יותר מערכתי כלפי אנשים, חשדנות, חוסר ביטחון, וכו' וכו'. עכשיו, לעומת זאת, הרב אומר, ושוב, זה, זה, זה דק פה המשל, כי אפשר גם להבין אותו בצורה פחות מוצלחת, אבל אומר, מצב בריא זה שאדם הזולת, זה לא שאני רק רואה את עצמי כל היום וכל היום צריכים אבל זולת, מצב בריא, הזולת מעורר בי השראה. כן? המפגש שלי איתו, יכול להיות שיש בו גם קטעים לא נעימים, או מחייבים, או זה, כן? אבל העיקר הוא שהנפש שלי צומחת, מתעצמת, המפגש איתו מעורר בי השראה, רגשות, מחשבות, התפתחות, כן? זה מצב בריא. עכשיו, בוא נקלף את המשל לנמשל. המפגש עם הקדוש ברוך הוא, כן? כשהוא, ושוב, זה לכאורה מתנגד מאוד לשפה הדתית, מה שאני אומר עכשיו. הרב פה הולך כאילו דוח, לכאורה מפוצץ את השפה הדתית, כן? כל השפה הדתית היא עבד, עבודה, עבודת השם, צורך גבוה, וכו' וכו' וכו'. לשמוע.
זה
מוסר אביך
הרי שהופך את כל המושגים, אני ודידי למה. מוסר אביך הופך את כל המושגים האלה של
ה... פה זה מאוד יותר רדיקלי, אני חושב. אבל רגע, לאט, כמובן שהוא לא רוצה לנפץ, אבל כרגע הוא צריך אנחנו בסימן שאלה כאילו. לא יודעים מה הוא יענה. אבל כרגע נקשיב לטענה עצמה. טענה עצמה שכשהמפגש עם הקדוש ברוך הוא כאל אלוהים חיצוני מחוץ לי ששולט בחיי ותובע ממני תביעות ומצווה אותי ציוויים והכל בתכלית הדקדוק איכות השערה, כן? עמדה כזאת, מערכת יחסים כזאת, קשר כזה, הוא מוליד מה שהוא קורא תימהון וערבוביה, או באופן רחב יותר, זה כל מה שקיניתם, כל מה ש... כן? זה תסכול, זה שנאה, זה חוסר רצון למפגש. לא רוצה את נוכחותו. הייתי שמח כמה שפחות נוכחות שלו בקרבתו, כן? כי כל הזמן, ברגע שאני עומד מולו, אני נמחק. אני צריך להיעלם. כמו אישה מוכה. כן? זה החוויה הדתית, להיות אישה מוכה. חס ושלום, כן, אבל כביכול. עכשיו, הרב אומר, מחשבה מבוגרת מבינה שהמצב הוא הפוך. המפגש עם אלוהים הוא מפגש, שוב, צריך להגיד את זה בעדינות, עם עצמי. אז זה עם עצמי. לא עכשיו שאני שוב משחק עם עצמי, עובד את עצמי. אלא הכוונה היא, ודאי שהמפגש עם אלוהים, חייב להיפגש עם עוד מעט נראה עד איזה, עד איפה זה, כן? אבל יש אור חוזר. המפגש הזה תמיד משיב אור חוזר שהוא העיקר. שהנפש שלי צומחת ומתפתחת ונהיית יותר חושבת ויותר מרגישה. ויותר חיה, ויותר ערנית, ויותר רוצה, ויותר פעילה, ויותר כישרונית, ויותר... זה מה שקורה, וזה העיקר. זה עיקר ההתרחשות. אני אגיד את זה אני כאילו קופץ, 8 שלבים במאמר, קוראים לזה תורה ומצוות. לפי איך שהרב קולט אותם. תורה ומצוות... הם כמעט לא מתעסקים בקדוש ברוך הוא. הם בעיקר מפתחים את האדם, את העולם, את החיים. זה הנושא. הנושא זה החיים של בני האדם. זה מפגש בריא עם הקדוש ברוך הוא.
אבל איך עושים את
אוקיי, אוקיי, חכה, זאת אומרת, זה מאמר של...
עשרה בוגרת צריך לעבוד עליה.
עשרה עמודים לפחות. יש פה הרבה, זה מאמר אחד הבומבות, כאילו, של הרפקוק, זה לא איזה מאמר ש... בסדר, זה גם... תראו, הוא בעצם אומר את אותו דבר באיזה 8 ורסיות. לאט לאט אתה מתחיל לקלוט מה הוא אומר בעצם.
רב, את כל הדברים האלה, לא יודע, נגיד כאילו... שבוע שם נראה לי רב הביא את הגמרא עם ה... בלה בין הקדוש ברוך הוא לנשמה.
כן.
גם בחסידות כאילו שלקחו את המידות ואת הספירות מאלוקים לנפש האדם, כאילו.
כן.
לא יודע, זה דברים שכאילו, כולה הרב הוק. זה תהליך שזה היה הרבה לפניו.
אבל אני אגיד לך משהו שהוא...
כאילו, אין לך אחר מידותיו, כאילו. אתה לומד את הקדוש ברוך
הוא. ודאי, ודאי, ודאי. אבל, יש פה נקודה עדינה שגם, אני חושב שאף אחד לא עשה חוץ מהרב קוק. שוב, לא יכול להיות שהוא מסכם לך את מהלך הדורות. לא אכפת, לא צריך זכויות יוצרים על רעיונות של הרב קוק, כן? אבל אני חושב שהרב, במיוחד, ושוב, זה גם תהליך היסטורי כזה, עוד מעט הוא מרגיש אחריות על החידוד פה, שבסוף החסידות היא תנועה גדולה מאוד של עבודת השם. חסידות לא הצמיחה ציונות. הצמיחה, היו, אבל כשהם עלו לארץ, מה הם עשו פה? למדו תורה, ברוך השם, לא, כן. אף אחד לא חשב, מעולם לא חשבו שכאילו, זאת אומרת, יש פה טענה חריפה שעיקר עבודת השם זה פיתוח האדם. זה טענה מאוד מאוד קשה, קשה לאכול אותה. עד היום, אני חושב. גם כשאני אומר את זה, אני כאילו, זה יכול להישמע, בשנייה אחת זה נשמע מערבי. זה נשמע אגואיסטי, זה נשמע
עבודה זרה.
נשמע עבודה זרה, וסופר אגו, ולא יודע מה. אנחנו מיד נראה שהרב, כשהרב צייר איכשהו, למה הוא מתכוון, אז אתה לא יכול להתבלבל. אבל, עכשיו, יותר מזה, הרב אומר, אני רוצה לגאול את השפה הדתית מהבור שהיא נפלה אליו. שאתה מצייר את אלוהים כאובייקט חיצוני ומטפח את זה ומטפח את זה ומנפח את זה ומנפח את זה, יקרו שני דברים. יקרה או עבודה זרה או כפירה, לא יכול להיות אחרת. זאת אומרת, כי עבודה זרה זה בבת אחת כאילו אני אומר את זה שוב בקודים, אנחנו נצטרך צריך להוכיח את זה. אבל העבודה זרה זה בבת אחת לבטל את הפער הזה. אני חלק מאלוהים. זה הפיתוי של עבודה זרה. עבודה זרה היא מיסטית, היא לא כזאת פרימיטיבית. זאת אומרת, תשמע, עכשיו אתה יכול להיות חלק מאלוהים. ממש. כנס, לאקסטזה, כנס, תאבד את התיאורים של העבודה זרה. עד רמה של אנשים זרקו ילדים למולך, כן? זה תיאורים שאומרים לך, תשמע, אתה עכשיו בפעולה אחת נהיה חלק מאלוהים. כמה שזה נשמע לנו הזוי, וכן, אז לא משנה, אז יהיו המיסטיקנים יגידו לך שאתה בעבודה נכונה, אתה הולך להיות חלק מהאינסוף. זה אומר, אני יכול לעבור אליו, כאילו. זה אפשרות אחת, עוד שנייה נראה את המחנה המשותף. ויש אפשרות הפוכה, זה אומר, אני אומר למחוק אותו. כפירה. עכשיו, שתיהם בעצם נלחמים באותו דבר, בזה שהוא זר. אם הוא זר, אז או שאני עובר אליו, או שאני מוחק אותו. העיקר שיהיה לי איזושהי אפשרות של קרבה. או אפשרות של... לא יכול לסבול את הזרות. אז הרב אומר, ההיסטוריה הוכיחה שכשיש אל זר, אז זה הולך או לעבודה זרה או לכפירה, כי חייבים לבטל את הזרות בכל מיני טכניקות. או שאני כאילו מתאחד איתו, ואז אין זרות, או שאני פשוט מוחק אותו, ואז נגמר הסיפור. פתרתי את הבעיה כאילו, אין בעיה.
למה
התאחדות
האקסטזית?
אין זרות, אני לא, אין פער בינינו, אין מרחק, אין הוא לא, אין אני אירו. כן.
לא, אין מרחק.
אין מרחק, אין.
אין זרות.
מה, מה השאלה?
אין זרות? כן.
אשליה, כן, אין זרות. אשליה ש... אפשר לקפוץ את ה... טוב, אבל אנחנו רצים. אתם רוצים לקרוא? בוא נקרא את כל הפסקה, פסקה מאוד ארוכה. תכוונו אותי קצת, כי זה מעבר...
אם תראו שהראשים שלנו נופלים...
לא, אני לא יודע איפה אתם נמצאים. אתם רוצים לצלול, אתם רוצים לקרוא הרבה... טוב, אני רק אומר, כדי, זה בטפטופים, כאילו, גם אם לא מבינים חלק מהדברים, זה כאילו לאט לאט מטפטף. בוא נקרא.
נעשה אחרי שכאילו נעמיק, ואז באמת נגיד
סתם. אז בוא נקרא עכשיו איך הרב מתאר את זה. המחשבה מתרוממת מעל השטח הנמוך, היא כבר מבחנת, שהנבחר שבעסק חושה ושכלה, העיקר הוא העסק בתארי החיזיון מצד יחוסם לה. עיקר המפגש זה מה קורה לי מהמפגש הזה. איך הנפש, איזה תנורות נוצרות בנפש מהמפגש הזה. איזה מחשבות, איזה רגשות, איזה רצונות, איזה חיים, נולדים מהמפגש הזה. ובזה, כשיש מחשבה כזאת, בוגרת, היא מסירה מעליה את התימהון ואת הערבוביה, באים לרגלי דבר זר. כי כבר אין כאן דבר זר באמת, כי אם היא עסוקה בחלקים, בחלקי הווייתה. היא, כשאני מתעסק במה שקורה לי, אז אין זרות. ואם יהיה החיזיון דבר נעלה ומרומם, מקור שאיננו נשאב ונפסק, כי אם העיין המתגבר, אז תהיה שרויה המחשבה תמיד בנחל עננים של שאיבת אוצרות חיים חדשים קרובים לה, המביאים לה אורה וצהלה, זיו חיים ומנוחה. הוא אומר, אם יש דבר כזה, שוב, אנחנו יודעים את הנמשל, אז תחשבו שיש מפגש, שכל מפגש מעורר בחר השראה. כל מפגש, מעיין המתגבר. רוב המפגשים שלנו החיים הם קמצוץ, אתה יודע, אדם חווה משהו, תלהב עם משהו, מתחדש לו משהו, מתעורר לו משהו. זה הרבה רוטינות אם יש מפגש עם חיזיון כזה, שכל הזמן הנפש מתענגת וצומחת וגדלה, אז בטח שהיא תרצה להידבק בדבר הזה. הלאה, אנחנו כבר שלב שלישי. ואם יהיה החיזיון ההוא, לא רק שהוא יהיה מעיין המתגבר, אלא הוא נושא כזה שבכל נקודה שתתגלה ממנו ברגש ובמחשבה, תהיה מקבלת אל כל טוב ונועם, אל כל עוד ותפארת, אל כל חסד וגבורה, אל כל שכל ואורה, אל כל מה שהוא טוב והוא ניסה, נמצא בנפש ההוגה והחושב. אם אתה נפגש במשהו שהוא לא רק, בוא, יש פה כבר, זה מדרגה שלישית, אז בואו נעשה רגע. בשלב הראשון אומר, תראו, קודם כל אתה נפגש במשהו שהוא עושה, הוא פועל עליך. זה דבר ראשון, זה מבטל את הזרות. זה הנושא, בסדר? דבר שני, הוא כל הזמן פועל עליך, מעיין המתגבר. כל מפגש איתו מפרה, כל מפגש איתו הוא מעורר. בסדר? דבר שלישי, אומר, לא רק שהוא מעורר, הוא תמיד פותח אצלך את הנקודות הכי הכי גבוהות בנפש. את התכונות הכי יקרות, את המחשבות הכי אציליות, את הרגשות הכי מצפוניות, את ה... אז תצא התאמצות טבעית מהצד היותר עליון שבתשוקות הנפש, לסלול מסילות איך להגדיל ולהתמיד את היחד שבין המחשבה והרגש של אותו החיזיון, שתאריו הם כל כך מקבילים אל הצד העליון והיותר טוב שבקרבו. בסדר? זה מדרגה שלישית.
לא, אז מה ההבדל?
הרב כאילו מתאר פה חמישה גוונים, מקביל לנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אולי. אני חושב שכן, אבל לא רוצה לי לחתום על זה. כן? שמה המפגש עם הבריא, עם הקדוש ברוך הוא עושה? הוא אומר, קודם כל במדרגה הנפש, הוא אומר, המפגש עם הקדוש ברוך הוא מפגש שמצמיח אותי, מחיה אותי. מוליד בדברים. דבר שני, הוא מעיין המתגבר. תמיד הוא מוליד. כל הזמן יש בו חידוש, כל הזמן יש בו צמיחה, כל הזמן יש בו התעוררות. דבר שלישי, הוא נוגע בנקודות הכי עמוקות בנפש שלי. הכי גבוהות, הכי טובות, הכי אציליות, והוא מותח אותם, הוא מושך אותם, הוא מעורר אותם. טוב, לאן אפשר לטפס מפה? זה אפשר. ואם עוד תמצא המחשבה שאותן הנקודות שבקרבה מצד היותר טוב והיותר עליון המקבילים אל החיזיון הנעלה הנה מצד אחד, לפני כן אמרנו שהוא מעודד אותם ומעורר אותם, אבל מצד אחר כאילו הם כל כך קטנים בשיעורם ומועטים בערכם מול האוצר הטוב שהם מוצאים מהחיזיון, עד שהם נראים כאילו הם נדאחים וקבועים וכל מה שיהיה נחשב להם ניסה גדול ואדיר ומאיר, נחשב כנגד אותה אורה מתגדלת על די החיזיון, כי עין ואפס. ובכל זה מצד רוממות החיזיון עצמו, שתאריו מתייחסים, נפגשים בה, מתגדלות ומתעדרות כל אותן נקודות טובות מהירות שבאוצר הנפש, ומתמלאות בכל עת כוח יותר נהדר, וזיו שכל יותר גדול, וחפץ שיושר יותר מפואר ומתרחב, ועדן אהבה יותר טהורה, אז התשוקה של התמדת המצב יחוסי והגדלתו מתגברת עד עומק נקודת חפץ החיים עצמו. חיה. עכשיו, מה הרב אומר? לא רק שהמפגש עם הקדוש ברוך הוא מצמיח את הנפש שלי, לא רק שזה השראה תמידית, לא רק שזה נוגע בנקודות הכי עמוקות, זה גם תחושה מאוד, היא מרירה, אבל היא מותחת יסוד המתיחה הנפשית, ההתפתחות, החריגה. אתה קולט שאתה עומד מול משהו שהרבה הרבה 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 יותר מכל מה שאתה מבין, מכל מה שטוב, מכל מה שיפה בעיניך, נותן לך איזה אופק, כן? איזה... כן, ואז מה שזה עושה, גם הנקודות הטובות, מותח אותם. איך אין, יש יותר, שהרבה מעבר, שהרבה יותר נשגב מזה, שהרבה יותר יפה מזה, הרבה יותר טוב מזה, הרבה יותר שלם מזה. כן? זה כבר סוג אחר של, זאת אומרת, זה אור אחר, הרב פה ככה ממש מגוון את זה.
זה מרגיש כאילו מהפך גדול, כאילו שכל המוטיבציה הדתית כאילו הופכת להיות פה כאילו מה שמתאר פה.
האדם.
כן, אבל התחושות שזה מגדל אותך כאילו, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל מעבד מהרלוונטיות לכאורה, אחרי הפסקה כזאת כאילו.
כי?
לא, לא משנה אם יראו לי סרטון של
מעבד
הר סיני, זה לא
משנה
לי,
השנה
זה
מגדל
אותי, כאילו
אם
זה
רלוונטי. נכון, נכון.
לא, זה לא
נכון,
כאילו בחוץ, כאילו, נשדר את
מעמד הרסיוני,
כאילו, אחר
כך
עכשיו
אני אחרי. נכון. זאת אומרת, השאלה אם אתה מצליח, האם נוצרות חוויות כאלה.
כן.
זה הנושא. עכשיו, עוד לא הגענו למדרגה הכי גבוהה. רק נקרא את זה. ואם אחר כך, זה כבר יחידה, לא יודע, כן? אם אחר כך יתברר למחשבה שכל הטוב וכל החיים, שכל הנקודות המהירות בקרימה מאז, הם באמת באים מאוצר החיים של אותו החיזיון לבדו, אז תקבע התשוקה היחוסית את מקומה לא רק בנקודה המרכזית של החיים המחשביים והרגשיים, כי אם תישאר כולה חיה וקיימת, עולה ופורחת רק באור החיזיון, אוצר חייה ומאוד אישעה וזיבה. טוב, זה קשה כל כך להגיד במילים, הרב אומר את זה במילותיו, אבל יש איזו נקודה הכי הכי פנימית שאדם, שהנפש, האדם קולט, שכל מה שיש בו וכל מה ש... זה רק חלק אלוקא ממלכי. זה לא... עד עכשיו דיברנו, זה מפתח אותי, זה מרים אותי, זה מגדל אותי, זה מעיף אותי. יש איזו נקודה שאתה קודם שכל כולי, כל החיים, כל החוויה, הכל זהו. הכל זה רק השתקפות, או לא יודע מה, הערה, התוצצות. טוב, זו נקודה מאוד מאוד עליונה. נעזוב אותה עכשיו, אפשר ככה להקשיב לה בראות הדליבה. אבל בוא רק ננסה לעשות סיכום. כל מה שהרב עושה פה, הוא בעצם אומר, מחשבה רוחנית בריאה, קורא לה מבוגרת, מבוקרת אחרי זה הוא קורא לה, כן, מבושלת, בשלה, היא רואה את העיקר בתנועה של התעלות הנפש, של התפתחות האדם. זה הנושא, זה הנושא הדתי. הנושא הוא לא אלוהים. עכשיו, ברור שזה רצון השם, כן? רצון השם זה שהאדם יגדל. זה לא, אפשר להגיד למה זה צורך גבוה ולמה זה, אבל זה לא הנושא עכשיו, זה כבר בשביל לתרץ את ה... אבל הנקודה היא פה פסיכולוגית. עמדה כזאת היא עמדה שהמפגש עם אלוהים הוא מפגש משמח, מענג, שאתה רוצה ליזום אותו. תחשבו מה זה לרגע אחד, עזבו רגע איך עושים את זה, כן? תחשבו מה זה עולם, אולי רק בעלי תשובה יכולים להעיד על זה, לא יודע, לפעמים גם אנחנו זוכים לזה, כן? שאתה כל הזמן רוצה ליזום קשר עם הקדוש ברוך הוא. נכון? התנועה של אובייקט זר היא פועלת פעולה הפוכה. אתה לא רוצה קשר, אבל הקשר כל הזמן כפוי עליך. יש לך מצווה, יש לך מחויבות, יש לך שכר, יש לך עונש, כן? יש לך אשמה, יש לך לא יודע מה, אחריות על אחרים, תיזהר. אתה כל זה אומר, אני לא רוצה את הקשר, אבל אני כל מה נגרר אליו, ובעצם אני כל מה בקשר, ואני כל מה לא רוצה אותו. זה התוצאה של אלוהים זר, או תחושת אובייקט חיצוני, כן? והרב אומר, בתחושה הפוכה, שאני מתעסק בעצמי, במובן העמוק של המילה, כן? והמפגש עם אלוהים הוא מחיה אותי, והוא מצמיח אותי, והוא משיב את נפשי, אז אני בנקודה מסוימת, כשאני קולט את זה באופן בריא, אני אזום קשר, אני רוצה עוד, אני רוצה עוד יותר, אני לא יכול בלי, אני באיזשהו שלב אני כאילו, רק השם, אין עוד מלבד, אז זה המדרגה הכי גבוהה, האחרונה, אבל האפר, עזבו אותה רגע, גם המדרגות שעוד אנחנו, יש לנו איזה אחיזה בהן. זה, זה, זה תנועה שהיא מבקשת את הקשר, יוזמת אותו, רוצה אותו, מחפשת אותו. ברור לה שזה הולך להרים אותה, להצמיח את כל החיים. עכשיו, זו שאלה קשה לפעמים, אם באמת החיים הדתיים שלנו הם כאלה. כשאתה הולך לתפילה, אתה לא בא עכשיו, זה לא שמוס, כן? רק לשים את זה רגע על ה... האם אתה... סליחה, אין לי את המנדט לעשות פה שמוסים, אני יכול רק להביא פה שיעורים. אבל אומר, על עצמי, כשאני הולך לתפילה, האם אני רץ לתפילה? האם אני מתפלל גם שאין לי תפילה? האם אני... זה תולדות של אל קרוב, מפגש קרוב, בריא, בלימוד, טוב, עכשיו תראו, הרב אומר, מתאר לנו מה קורה כשאין את זה. כמה נו זז ככה, מה השעה כבר? שש?
חמישה, כן.
שש וחמישה?
כן.
אז בוא רק, גם אם לא הבנו הכל, רק אנחנו הגענו עד כל זה, המצב המענג, המעדן והמחיה, כן, שזה המענג, מעדן ומחיה. זה התופעות לוואי הבריאות. יוכל לבוא רק במחשבה המבוקרת. מבוקרת בלשון ביקורים, זאת אומרת, זה מבשיל, המשלה, המבוגרת. שכבר הורגלה להתייחס אל החיזיון מצד תאריו היחוסיים לה. כן, שהיא מתרגלת לבקש את השם מצד מה שזה פועל עליה. שאז נעתק מאור הנפש המאפיל של הזרות, מאור זה בשביל כללה פה, לא זה, של הזרות הבא עם כל עצם שחוץ עלה. מה שאין כן, אם המחשבה הילדותית לא תזוז במקומה, וכל שיחה ושיגה יהיה רק עם העצם. אם עכשיו הוא מתחיל לתאר את התיאור ההפוך, מה קורה לתפיסה דתית שמבקשת אלוהים כאובייקט זר שאני כל הזמן מנסה לעבוד אותו, לרצות אותו, לעשות את... אז הוא אומר, חיזיון שהוא, מה קורה במצב כזה? החיזיון שהוא מרוב ונשגב, אז תתה במסילות זרות לרוחה. אז היא מתחילה לפתח צורות חיים, בעצם אני צריך לשים את עצמי בצד. הרוח שלי, הנפש שלי, החיים שלי, האישיות שלי, שמים אותה בצד עכשיו, על הולד, וצריך לעבוד את השם. זה התנועה. ואז, מה יקרה? אז לפעמים היא תתבטל מגודל ועצם של החיזיון. אפשר לפעמים להיות בעמדה כזאת של ביטול, שאני מוחק את עצמי. גם לפעמים תיכנס בה איזו חמדה שירית רפויה. אפילו יש בזה איזה גילויים, הרב רומז פה נראה לי לכיוונים נוצריים כאלה, שהוא גם נותן לפעמים איזו חוויה אסתטית כזאת, ומאוד יפה, של אלוהים, הנשגב. יש אפשרות כזה, יש לנו צד כזה בנפש, אבל זה רק פיק כזה, אדם יכול למתוח את עצמו קצת, ולהתפעל מהנשגבות האלוקית, ולהתלהב מזה. אבל בסוף אתה בן אדם, יש לך חיים שלך, ואתה כל הזמן צריך להעיף אותם החוצה, וזה, מה יקרה? אבל לא תוכל להחזיק מעמד בחיים, ואם רוממות החיזיון יתגבר הרבה בשרפיה, במחשבות שלה, תהיה מוכרחת להסב פניה ממנו. תוצאה תהיה, חייבים באיזושהי נקודה לשכוח מזה.
כפירה, כן.
שתי אפשרויות. או כפירה או עבודה זרה. אומר, אם לא תוכל לכאן לעשות זאת מפני גודל ההורה והחשיבות שכבר הסכינה בהם מעט לרגלי הזרחות הראשונות שהן עדיין בלתי נעתרות, אם אי אפשר כל כך מהר ככה לבטל את אלוהים אחרי כל ההיסטוריה והזה, כן? אז תאחל אז לבקש דרכים איך לסכן לפניה מסילת הבריחה, מסלול הבריחה. והם מתפרדים לדרכים שונים. או לעשה וי לחיזיון אחר שאיננו כל כך מהיר וחומר, או איכשהו לכווץ את אלוהים ככה שהוא לא יהיה כל כך דרמטי וכל כך טוטלי וכל כך זה, זה כיוון אחר של העבודה זרה. עבודה זרה כאילו זה בסדר, אני כווץ את זה שזה יהיה אכיל, שזה לא יבלע לי, כן? יש משהו בעבודה זרה, אומר תראה, אוקיי, אפילו, או הנצרות בהקשר הזה, אומר טוב, אני אלך לכנסייה פעם שבוע, אני אגיד לכומר הזה, ושאר החיים, סבבה. אז אני מקווץ את זה, אני אומר, אוקיי, יש לי פינת הדת, יש לי פינת המחיקה מול אלוהים, פינת הכניעה. אני מרים ידיים פעם בשבוע. אני עובד את הפסל, נותן לו, ואחרי זה אני יכול... זה אפשרות אחת שההיסטוריה הרבה הרבה שנים הלכה לשם. אפשרות שנייה, או למעט על ידי חינוכים ותרבויות שונות את נטייתה העתיקה לנשגב ומרום, לאט לאט לסרס את הנטייה הדתית, עד שתוכל גם כן, אתה יכול להיכנס, נכון, קוראים עוד משפט אחד, כנס, כנס, לא צוחק. עד שתוכל גם כן למעט למצוא, איפה אמרנו? עד שתוכל גם כן למצוא מחשקים לעמוד שם במעמד של הסתפקות, כן, זה יצליח עד רמה של ספק, ומזה הוצאה לידי הכחשה וכפירה. שזה המהלך ההיסטורי המודרני. אחרי שסיימו, כאילו, עבודה זרה עשתה סגנון אחד, באיזשהו שלב הסגנון הזה כבר מצד עצמו, אז עברו לצד השני של הבריחה, מסלול הבריחה השני זה ספק ואחרי זה כפירה. טוב, שבוע הבא.